בוקר טוב לכולם. נו, מי יודעת, מי יודע מה היא פרשת השבוע? כל הכבוד. אמור אל הכהנים בני אהרון. אז היא פותחת בהתייחסות לאיזושהי נבחרת בתוך העם שמקדישה את עצמה לעניינים הערכיים של העם. אבל הפרשה איננה מסתפקת בכך. היא מתייחסת גם כן למועדי ישראל, זה דבר טוב, מי לא אוהב את מועדי ישראל. היא גם מדברת על ספירת העומר שאנחנו מצאים בעיצומה, אבל היא גם מתייחסת לדיני עונשין, עבירות פליליות והעונשין שבאים בגינה. אין צריך לספק שיש פער עצום מאוד מאוד בין עולמה של התורה ובין עולמנו אנחנו המודרני מבחינת העונש הפלילי. די בכך שאני אזכיר דבר מאוד מאוד מפורסם. עין תחת עין, שן תחת שן, יד תחת יד. אז אני זוכר שבכנסת כשדיברו על המשפט העברי הייתה מי שקמה ואמרה, סליחה, אני לא רוצה להיות סעודיה, עם כל הכבוד, לא רוצה להגיע עין תחת עין, שן תחת שן, רגל תחת רגל. ואני אומר לכם, קרב העיר שלכם, גם אני לא רוצה להגיע לשם, ואני יכול גם להבטיחכם שזאת לא כוונתה של התורה. הרמב״ם אומר, הרמב״ם היה גדול מאוד מאוד במדע, בחוכמת התורה, אישיות מופלאה שהעולם הלא יהודי מעריץ אותו, כל שכן העולם היהודי. הוא אמר, מאז משה רבינו עד ימינו לא היה, לא הווה ולא יהיה מי שעניש עין תחת עין, שן תחת שן. רבינו סעדיה גאון בלגלוג, פשוט בלגלוג על כל המלגלגים עלינו, אמר, רגע, אני לא מבין, נתאר לעצמנו שפושע, שעבריין, עבר עינו של מסכן, ואז מה? מעברים את עינו האחד של הפושע הזה, העבריין הזה. העבריין הזה לא מסתפק בכך, עבר עינו של מישהו אחר. עכשיו, הוציאו לו את העין השנייה לעבריין הזה. ועכשיו, אותו עבריין הצליח גם בעברונו לעבר עוד מישהו, איזה עין הוציא לו. כך בלגלוג רבנו סעדיה גאון מלגלג על המלגלגים עלינו. כלומר, איש לא העלה בדעתו שהפסוק הזה שנקרא עין תחת עין, שן תחת שן, יד תחת יד, רגל תחת רגל, שזה משהו בשביל בפועל, אלא הכוונה צריך מלבד פיצוי כספי על מה שעולל העבריין לנזק המסכן, לקורבן שלו, צריך גם לצרוב בתודעה, לא רק בכיס, לצרוב בתודעה, דע לך שהיה ראוי לקחת לך את העין שלך במקום העין שלו. תרגיש מה זה לחיות בלי עין. לא שעושים את זה בפועל, אלא שיצרב לו בתודעתו שזה מה שמגיע לו. יוצא איפה שהמשפט העברי, משפט התורה, להבדיל מהמשפט הכללי בכך שהוא איננו מזניח את הצד או את הבחינה, או את הטיפול הפסיכולוגי, החינוכי, הערכי, הדתי, האמוני, מבלי להזניח גם כן את העונשים הרגילים הסטנדרטיים שיושב בלעדיהם. זאת אומרת, למשפט העברי יש יתרון, שהוא תמיד לוקח בחשבון גם את הטיפול בנפש של העבריין, בנפש לקורבן, בנפשות של כולם מסביב.
הנה,
נתן לכם דוגמה. הנה, נתאר לעצמנו שעבריין מסוים סתר לאדם והעליב אותו. ירד לפניו וסתר לו. ברור שהעבירה תמדד בבית משפט מההיבט הנזיקי שלה. האם הוא פצע אותו? האם הוא צריך לשלם לו פיצויים נזיקין או לא? אבל נתאר לעצמנו שבסתירה הזו לא הייתה חבלה. מה בית המשפט יכול לתת במקרה כזה? הרי אין אומדן לאיזשהו נזק. לא נפגע איבר מאיברו של הקורבן. הוא נפגע נפשית עד עומק נפשו. אבל אין כאן איזשהו איבר שנפגע באשפוז, הוצאות, בקלה. אין משהו שניתן לכמת אותו. כיצד בית המשפט יפעל? וכיצד פועל בית הדין שפועל על פי דין תורה? אומר בית הדין שפועל על פי דין תורה, נכון? זה לא דבר שניתן לפסוק לו פיצוי נזיקין. אבל אנחנו נקנוס אותו בכנס כספי גבוה, עונשי, לא נזיקי אזרחי, אלא נקנוס אותו בכנס כספי גבוה, כיוון שהוא פגע בכבודו של אדם, בצלם האלוהים שבו. וכך עושים, מחייבים אותו לשלם 400 זוז. 400 זוז במושגים של אז זה דמי קיום, דמי נזונות ודמי צרכים לשנתיים ימים. לשנתיים ימים. למרות שלא יצא לו טיפת דם, לא נשרט, אבל הוא נעלם. הוא ישלם כנס כספי כי הוא פגע בכבוד האדם. גמרנו, יפה, הוא ישלם את זה. אומרת לך, לא, זה לא מספיק. הוא צריך לבקש סליחה, לבקש סליחה מהקורבן. יפה, זה לא דבר שבית משפט פוסק. בית משפט מעולם לא פוסק דבר כזה, הוא מחייב סליחה. כי בית משפט פועל בצורה מאוד מאוד פרגמטית, בן האדם אצלו זה כמו סרט נע. אבל אצלנו לא. אתה חייב לבקש סליחה ממנה. ואכן באמת, הוא יבקש סליחה. אז זה גמרנו? אומרים לו. בית המשפט אותה מזמן גמרנו. אבל בית דין שדן על פי דין תורה אומר לו, לא, עוד לא גמרנו. אתה עכשיו הנזדוק, אשר כבר קיבלת כנס כספי גבוה ובצדק, אתה הנזוק, אשר גם המזיק ביקש ממך סליחה. תתפלל לקדוש ברוך הוא שיסלח לו. ועל ידי כך שאתה מבקש מהקדוש ברוך הוא שיסלח לו, מיד המזיק אומר בליבו, וואי, עד לאן התדרדרתי שעכשיו האלוהים צריך לסלוח לי, לא רק הוא הניזוק. ואז בתום הליך כזה הם שווים והופכים להיות ידידים כבר ראשונה. כי מערכת העונשים במשפט התורה כאמור היא ערכית, היא חינוכית. ומעשה שהיה כך היה, באו אליי שני גבאים של בית כנסת, שבאמת אחד כבר בעולם האמת, אחד שערך ימים, שתמיד טיפלו בצורה מסורה והתנדבות במתפללים בבית כנסת, באמת פעילות מאוד מאוד מחובבת וחשובה, והם ידידים מאוד גדולים. יום אחד הגיעו לשקתי ואני רואה שפניהם חמוצים זה כלפי זה. התבלתי, הם עובדים בהרמוניה, ידידים, מה קרה? ואז מספר אחד הגבאים, אומר לי, אנחנו עובדים יפה וידידים, אבל היה בינינו איזשהו מתח, וזה קורה גם בין איש ולשתו, יש פעמים מתחים. אבל הוא קילל את אבא שלי, ואבא שלי בעולם האמת. וואי, אמרתי לו, לזה, לגבי השני. מה אתה אומר? אומר, אני מודה, אני מתבייש, זה הייתה פליטת פה, אני מתבייש מכך, ואני מבקש ממנו סליחה. אמרתי לו, רגע, תבין, יש כאן שני מישורים, יש המישור בינך ובין חברך, ממנו אתה מבקש סליחה, ויש המישור בינך ובין אביו המנוח, ואתה צריך לבקש ממנו סליחה. ואתה יודע איך מבקשים סליחה? לוקחים 10 מישראל לבית הקברות, ליד הקבר, ואומרים בזו הלשון, חטאתי לפלוני זה ולרחי ישראל, כי הרי הפוגע בנפש אדם, הוא גם פוגע באלוהים. הוא הזריק דמעות במיידי. ארגנו 10, הם נסעו לבית הקברות, ועשו את האקט הזה, וחזרו להיות ידידים כפי שמעולם לא היו. עד כדי כך. זה תורת ישראל. מה? כן, כן. אני מספר את המעשה הזה כדי להראות גישה יהודית של משפט התורה. גישה מאוד מאוד יהודית. זה לא גישה רגילה. הנה, נסופר כאן על מישהו, ויצא בן אישה ישראלית. כך כתוב פרשת השבוע. והוא בן איש מצרי. כלומר, איש מצרי. לקח יהודיה, והתחתן איתה. והוא הבן של שניהם. הוא יהודי, כי אמא שלו יהודיה. אבל האבא הוא מצרי. והאגדה מספרת שהמצרי הזה היה נוגס שוטר, שהיה מוציא את הבעלים מהבתים שלהם, לכו מהר לעבודה, לא תספיקו, ואז היו אונסים את הנשים היהודיות. אבל כאן יש רשלנות תורמת של האמא, שימו לב, בשם אמו שלומית בת דברי. אמרו חכמים ששלומית בת דברי זו הייתה כל הזמן מדבררת, דברי, שלום, מה שלומך, איך אתה מרגיש, לכולם, גם לנוקסים והשוטרים הרשעים האלה, אשר רודים באכזריות, כמו מחנה פרח, רודים באכזריות, שלום, מה שלומך, וכולי, וכולי, וכולי. ואז נוצר המגע בינה ובינו, אותו מצרי, ונולד הבן הזה, והבן הזה גדל, באיזה חממה הוא גדל? הוא גדל בחרמה שהבעל של אמו היהודי מסכן, ננגס, באכזריות מרובה. אמא שלו חיה, גם אמא מצרי. הוא נולד מאותם יחסים אינטימיים, שומע את אמו, כיצד היא מדברת כמו מופקרת. מה כבר יכול להיות אדם כזה, נער כזה מסכן? באיזה חממה הוא גדל? ואז, ילד כזה, עם ילד יהודי נפגשים, סתכסכו וזה קורה. ואז הוא פותח את פיו, פה של ג'ורה, ומתחיל לקלל, הוא מקלל אפילו גם את האלוהים. כלומר, תורת ישראל לוקחת בחשבון, לא באופן נקודתי את העבירה בלבד, אלא גם את הסביבה, כדי לטפל בסביבה החינוכית. למה אני מעריך? אומר לכם למה אני מעריך. קצין משטרה מסוים זוכה השבוע מרוב האישומים שהפרקליטות כתבה בכתב האישום והגישה לבית המשפט. רגע, אני לא אומר את השם. את צדחי אותי. אני אמרתי קצין. רגע, לא משנה, לא משנה. אני רוצה להתייחס לעניין, לא לאיש. מה שחשוב לי זה העניין. אז זיכו אותו מרוב האישומים. הוא מופיע בתקשורת ואומר
בוקר זאת.
הוא מודה בפני כולם שהוא קיים יחסים אינטימיים עם 8 שוטרות, והוא אומר, מה אתם רוצים? כך עושים כולם, ולא רק במשטרה, בהרבה מקומות. עכשיו שימו לב, השופט מסכן, מה הוא יעשה? אם זה ברצון ואם זה לא נורמה, מה הוא יעשה? זיכאות הוא מרוב הישומים, רק בישום אחד הרשיע אותו, איפה שאפשר היה להרשיע אותו. מה היה עושה שופט אשר בא והוא מושפע מהמשפט העברי? היה כותב, אני פונה לכל קברניטי המדינה לחקור היטב היטב בכל המסגרות, במוניציפליות, ממלכתיות, בכל מקום, את הניצול של בעלי מרות באותן פקידות, באותן כאלה שרוצות קידום. מה הם תעשינה? יש חלשות? יש כאלה שהם ברוך השם חזקות אותי, ויש כאלה חלשות ונופלות כפרי בשל, ולזה קוראים רצון. שמעתם? לזה קוראים רצון. במילים אחרות, המשפט העברי לא היה נותן מנוח בשום פנים ואופן על זה טיפול נקודתי בעסק הזה. היה דורש מיד, מיד, לבדוק בכל המערכות. לא להיות כמו בטענה עם ראש בקרקע, לא ראיתי ולא שמעתי. אלא לבדוק במיידי מה נעשה בהרבה הרבה מקומות. להציל פשוט את כבודם של אנשים. ואני רוצה לדרות לכם שזה לא רק להציל את כבודם של אנשים, להציל את השלמות המשפחתית. אתם יודעים כמה מגיעים אליי משפחות שנהרסות בגין הדברים האלה, לאחר שהבעלים מגנים את הדברים האלה. ויש כאלה שאומרים, אוקיי, אז הבעל עושה מה שהוא רוצה והאישה עושה מה שהיא רוצה, אז איזה משפחה תהיה אתם מערכת יחסים כזאת? מה?
מה
לעשות
שהן גורמות לזה?
תראי, יש הרבה סיבות. לא כולן גורמות, יש כאלה גורמות, יש הרבה סיבות. ולכן, במקרים האלה צריך למנות ועדת חקירה רוחבית, לא רק נקודתית, רוחבית, לבדוק מהם הגורמים לכך ולנסות לבלום את התופעה. התופעה היא נוראה. הרי אנחנו כולנו שומעים בחדשות, פתאום זו קובלת על הטרדה מינית וזו קובלת על הטרדה מינית בצבא, במשטרה, בכל מיני מקומות. צריך לבדוק את הדברים, אסור לתת את זה מתחת לשולחן. משהו לא בסדר, משהו כמו כאן בין איש מצרי ובין שלומית בת דברי, זה דפוסי התנהגות שהם הרסניים. לכן אמרתי, זה משפט התורה. משפט התורה הוא משפט ערכי, הוא משפט שלוקח בחשבון את סולם הערכים, לא מתעסק רק באופן נקודתי, אלא לנגד עיניו סולם הערכים של החברה הישראלית היהודית, שאמורה להיות יהודית וערכית, להיות אור לעצמה ואור לגויים. שבת שלום ורחמים.